ערב טוב, תמר.
ערב טוב.
אז אנחנו מדברים עכשיו עם דוקטור תמר אילם גינדין, מומחית לאיראן ממרכז עזרי באוניברסיטת חיפה, ומחברת הרומן המלכה, ותודה רבה שאת איתנו.
תודה לכם.
אז אנחנו שואלים את עצמנו, את יודעת, קמנו לבוקר אחרי לילה שלם, שבו עוקבים אחרי כל מה שהגיע, ודווקא איתך אנחנו רוצים לדבר על איראן, על התרבות האיראנית, על כל מה על הדרך שבה את מתבוננת על אירועי השבועות האחרונים, ובמיוחד היממה האחרונה.
אירועי היממה האחרונה הפתיעו אותי, ואז קצת לא הפתיעו אותי.
אוקיי, זאת התחלה מבטיחה, אני חייבת להודות.
הם הפתיעו אותי כי אני יודעת שהמטרה העיקרית של הרפובליקה האסלאמית זה הישרדות. והם לא טיפשים. בניגוד לחמאס שתקף בשבעה באוקטובר והביא חורבן על עזה, הם לא רוצים סכסוך ישיר, הם לא רוצים לגרור את כל האזור למלחמה, וזה גם מה שאמרתי כל הזמן הזה. לכן הם גם כל כך מקפידים לציין שאירועי השבעה באוקטובר לא היו קשורים אליהם, שהם לא ידעו, שהם אומנם נתנו כסף והדרכה ואינדוקטרינציה וכלי נשק, אבל הם לא היו שותפים לתכנון, הם לא ידעו שזה הולך לבוא. הם מאוד מאוד השתדלו לשמור את עצמם מחוץ לזה, חמינאי גם הבהיר להניע.
את יודעת, תמר, כשאת אומרת את זה ברשותך, אנחנו רגע אולי נלך לרובד נוסף. מה אנחנו כישראלים מפספסים בהתבוננות על האומה, על איראן ועל הנהגה האיראנית? מה אנחנו שופטים לא נכון לדעתך?
הדבר העיקרי זה שאנחנו מתבלבלים בין איראן לבין הרפובליקה האסלאמית. וזה אחד הדברים שהאיראנים הכי רוצים שנדע. המשפט הכי חשוב שאני אומרת בכל הרצאה ובכל רעיון. איראן היא לא אויבת של ישראל. לאיראן ולישראל יש אויב משותף ששמו הרפובליקה האסלאמית. והרפובליקה האסלאמית יותר משהיא אויבת של ישראל, היא אויבת של איראן, וזה נכון גם אחרי הלילה הזה.
אוקיי.
איראן היא מדינה עם מורשת עתיקה ומפוארת של יותר מ-2500 שנה, שזה יותר מ-1000 שנה לפני הולדת הנביא. נכון שהאסלאם זאת הודעת השלטת כבר מעל 1400 שנה, לא מעל, כמעט 1400 שנה, ולכן יש להם מטוטלת הזהויות האיראנית, נעה בין הזהות האיראנית הלאומית, ההודו-אירופית הקדומה, ובעצם עתיקה, לבין הזהות המוסלמית, שזאת הזהות הדתית שלהם, והזהות הפוליטית של המדינה, כבר כמה עשורים. אז זה משהו אחד, שכל פעם שהשלטון מושך לכיוון אחד, השם משך לכיוון חילוני ולכיוון המערבי וההודו-אירופי יותר, לכן הוא גם שינת את שם המדינה, השם החיצוני.
כן.
היא פרס, פרז'ה, שככה קראו לה בחוץ, לאיראן, כמו שתמיד קראו לה בפנים, כי איראן זה ארצם של הארים, זה מדגיש את הקרבה למערב דווקא. ואז העם רצה להיות יותר מוסלמי. אבל מאז שיש להם כפייה דתית, אסלאמית, המהפכה, הרפובליקה האסלאמית הגשימה את חזון השאה. הרפובליקה האסלאמית היא הדבר היחיד שהצליח להפוך את העם האיראני לעם הכי חילוני במזרח התיכון. יותר חילוני אפילו מאיתנו.
איזה אינדיקציות יש לזה הלכה למעשה?
לזה שהעם האיראני הכי חילוני במזרח התיכון?
כן.
קודם, גם ברשתות החברתיות וגם בשיחות אחד על אחד עם אנשים. הם ממש שונאים את האסלאם. כלומר, יש ממש הצעירים, וכשאני אומרת צעירים זה כבר לא כל כך צעירים, כן? זה אנשים כבר גם בני 60, שאומרים, אני לא מוסלמי. ואז אני אומרת, אוקיי, אז מה הדת שלך? אז אומרים, אני חסר דת, למה את לא מצליחה להבין את זה? נכון, גדלתי, נולדתי למשפחה שיעית מסורתית, אבל אני לא, אבל אני חסר דת. והמון המון אנשים אומרים את זה. יש תנועה בשם רפובליקת האתאיסטים,
וואו,
ג'ומהוריה ביחודיין, שזו תנועה עם כמה מיליוני אנשים, כמו בחור עם כמה, מנהיג רשת, כן?
כן.
עם כמה מיליוני עוקבים, וממש יש להם, הם ממש מתעסקים בזה, המון, בנושא הזה שאנחנו אתאיסטים, שאנחנו חסרי דת, לא מוסלמים וגם לא משהו אחר.
את יודעת, היות וההגדרה, התוכנית שלנו היא בעיקרון כזו שמחפשת את החצי הכוס המלאה גם במקומות שממש קודר, ואת ההיבט החיובי שישנו תמיד גם במצבים המאוד מורכבים. אז אם הייתי שואלת אותך, באירוע הזה של שאנחנו נמצאים כמה חודשים עם איראן, האם את מוצאת נקודות אור?
בוודאי, אחת ההרצאות המובילות שלי עכשיו בעונה זו, בחצי השנה האחרונה, נקראת איראן לא אויבת של ישראל. ובהרצאה הזאת אני מראה דברים, סרטוני וידאו. סרטוני הוידאו הכי מפורסמים הם אלה שהם מהאצטדיונים, שמיד בחודש אוקטובר, שהמשטר קרא לאוהדי פרספוליס, פרספוליס אשטרלל זה כמו מכבי והפועל כזה,
כן.
קראו לאוהדי פרספוליס להניף דגלי פלסטין באצטדיון, אוהד אחד הניף, כל שאר האצטדיון שר לו, עד שם פלסטין או בוקון תוקונט, שזה אומר, דחף את דגל פלסטין לתחת.
אוקיי.
במשחק אחר באוקטובר, כשהמשטר רצה לעשות דקת דומיה במשחק של אסטרלל, דקת דומיה לזכר השהידים של עזה, כל הקהל צרח ושרק, וצעק וצפצף בבובוזלות, כדי שלא תהיה דומיה. אותו דבר חזר על עצמו לפני שבוע, אחרי המתקפה של ישראל על דמשק, ושנהרגו שבעה בכירים במשמרות המהפכה, אז שוב הייתה דקת דומיה במשחק כדורגל, ושוב כל הקהל צעק ושרק וצפצף, והפעם גם היו קריאות בוז בנוסף. ואנחנו רואים את זה גם מחוץ לאצטדיונים. הייתה, הם ניסו באוקטובר לעשות כנס בשם עזה מזלום המוחתדר, שזה עזה המדוקה העוצמתי. כנס שהיה במסגד גדול, והשתתפו בו כל מיני אנשים, לא בכירים פוליטית, הכי בכיר היה שר התחבורה.
כן.
הוא כנראה לא מספיק בכיר, אז לא חילקו שם טרופית, ולכן לא באו הרבה אנשים. יכולת לראות מסגד ככה, עם שני אנשים פה, שני אנשים שם, מאוד מאוד, נוכחות מאוד מאוד לא מרשימה. ולעומת זאת, במקומות שהם אפילו לא פוליטיים, הייתה לוויה של שחקן.
כן.
וראש התאחדות הקולנוע של איראן הספידה את השחקן, וגם דיברה על המצב במדינה, והיא אמרה, אנחנו נשארנו במדינה הזאת, הכוונה אחרי המהפכה, נשארנו במדינה כי אנחנו אוהבים את הארץ, את האנשים ואת המדינה שלנו. אם רק תהיו טובים אלינו, אז אנחנו, לצדכם, ומוחאים לכפיים, מוחאים לכפיים, ואז היא אומרת, נלחם בישראל, וכל הקהל צועק לבוז.
וואו.
וזה לא קהל פוליטי, זה לא אנשים שבאו להביע כן. דעה פוליטית.
לכאורה אבל... יש שם את כל המגוון.
יש שם את כל המגוון, אבל היא הביעה דעה,
כן.
שאומרת, אם תהיו טובים אלינו, אז אנחנו אפילו נלחם לצדכם בישראל, וכל הקהל צעק לבוז. ואנחנו רואים מה קורה במדינות אחרות כשפורצים דגל ישראל על הרצפה כדי לדרוך,
כן.
נגיד בטורקיה, כולם רצים לדרוך עליו, באיראן כולם עוקפים אותו.
בקיצור, את כל הדברים האלה צריך להדהד כל יום, כל היום, לצד הדיווחים האחרים, אבל בעיניי, מה שאת מתארת פה, סוג של הלך רוח, גם אם הוא אצל חלק מהעם האיראני, הוא ממש נקודת אור.
נכון, עכשיו אני עד 7 באוקטובר למעשה לא הייתי בטוחה כמה אני רואה מהרהורי ליבי וכמה מזה באמת נכון. כי ברשתות החברתיות
כן.
ברור שיהיו דעות לכאן ולכאן. ברור שבמדינה של 85 מיליון איש לא יכול להיות שכולם יחשבו אותו דבר. אנחנו מדינה של כעשירית מזה ואנחנו לא חושבים אותו
כן,
דבר.
כן, לגמרי.
וכמו אצלנו כולם אומרים שהצד השני בוטים וסחירי מקלדת וזה כנראה גם נכון. בחלק מהמקרים, אבל באמת מאז אוקטובר יש פתאום דברים במציאות שמראים לי את זה, שאני רואה את ארגנו הפגנה נגד ישראל ולטובת עזה, שאף אחד לא הגיע אליה. ואנחנו רואים מכוניות, כאילו הרחוב היה מלא מכוניות בצד השני שצפצפו, אבל אצלם צפצוף להפגנה זה להתנגדות ולא להבעת תמיכה.
דוקטור תמר אילם גינדין, אני יכולתי לדבר איתך עוד שעה ארוכה, אני ממש רוצה להודות לך על הדברים הללו, ונראה לי שאנחנו נמשיך ונדבר ברשותך גם בהמשך, כדי לשמוע מה באמת משתקף דרך ההתבוננות שלך. אז שיהיה שבוע מבורך, ותודה רבה שהיית איתנו.
תודה רבה.